אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, שמחים שהצטרפתם אלינו ב-104.9 או 105.3 FM, אולי באפליקציה או באמצעות האתר של כאן, מי יודע איך הצטרפתם, העיקר שבאתם איתנו באולפן, שרון לרנר ואבי שמאי שגם הם באו, שלום לכם ושלום יובל אביבי.
שלום, מה יעשה לה, איזה מזל שבאת.
ואתה בכלל, וואו.
לא הייתי רוצה להיות כאן לבד. על מה נדבר היום? היום אנחנו נדבר עם דוקטור דניאלה גורביץ'. היא תערוך את גרף אקדמי, סדרת ספרי עיון חדשה, בשיתוף פעולה עם הוצאת גרף של מרכז דת עולם על שם סר נעים דנגור באוניברסיטת בר אילן. דוקטור גורביץ' גם עומדת בראש המרכז הזה. והיא עומדת מאחורי הספר הראשון והמלהיב בסדרה על אבירים, ואנשי זאב, וגבירות.
אבל בעיקר על אהבה, אני מצטערת.
המון אהבה.
הוא בעיקר על אהבה.
גבירות מתאהבות ואנשי זאב.
רק גבירות מתאהבות. אבירים לא מתאהבים, בסדר גמור.
אבירים מתאהבים בנשות זאב, יש שם הכל הולך. זה סיפורי מרי דה פרנס על אבירים, גבירות ואהבות אסורות, כמו שאמרת.
מרי דה פרנס היא נחשבת למשוררת הראשונה של צרפת, אגב. דמות מאוד מאוד מעניינת. אנחנו מקווה שנשמע מדוקטור גורביץ' על הכל.
נשמע עליה, נשמע על הספר הזה, נשמע על הקשר של הדברים האלה ליהדות גם אולי, וגם בכלל על הסדרה הזאת, מה צפוי לנו בגרף אקדמי. חוץ ממנה נדבר גם עם אילי גרין, צייד הספרים שלנו, על האינטרנט נדבר היום. הוא בדרך כלל עוסק באספנות של דברים מנייר, אבל היום נדבר על האינטרנט.
האינטרנט ואיך הוא השפיע על האספנות הזאת אולי. אבל נתחיל עם הספריות הציבוריות, איכשהו כל הזמן יש עניינים עם הספריות הציבוריות בישראל, אני חושדת שזה בגלל שאף אחד לא חושב שהן חשובות. אז אם הם לא חושבים שזה חשוב, אז זה לא... אז יש עניינים. השואלים, אני מניחה, חושבים שהן חשובות, שואלי הספרים.
יש המון מהם, מסתבר.
כנראה גם הספרנים חושבים וחושבות שהן חשובות.
אז מי חושב שלא חשוב?
יכול להיות שמי שממונה על הספריות לא חושב שהן חשובות?
יכול.
הייתכן?
זה בהחלט הרושם שנוצר.
אוקיי, לאחרונה...
לכאורה.
לאחרונה התעוררה מחדש ההתקוממות, עלי תשלום התמלוגים לסופרים ולסופרות על השאלות ספריהן. שזה אגב דבר שאנחנו... אנשים אומרים את זה כאילו, לא משלמים תמלוגים. זה כמו לגנוב בעצם. זה לא סתם... זה כסף ששייך להם, ומישהו לוקח אותו ולא מעביר אותו אליהם.
אז לאורך השנים אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, ועכשיו אנחנו כבר אומרים על זה כלאחר יד.
כן, הם לא מקבלים תמלוגים.
העניין הזה של התמלוגים שלא משלמים, כן, כבר דיברנו על זה מלא פעמים, אז כאילו, אוקיי, בואו נעבור הלאה.
אוקיי, אז יש עכשיו גם עניין חדש, בכתבה תחקיר של עומר לחמנוביץ' בישראל היום, שהתפרסמה בשבוע שעבר, הוא חושף, עומר לחמנוביץ', ש-250 ספריות ציבוריות בישראל, ולמעשה למעלה מ-700 ספריות, זה כולל שלוחות וסניפים במועצות אזוריות, מצויות בחודשים האחרונים בשיתוק כמעט מוחלט. השיתוק הוא לא תוצאה של הקורונה, אלא של ניתוק של המחלקה לספריות במשרד התרבות מהשטח, וממנהלי הספריות ברחבי הארץ, ובכלל, שיטת ההתנהלות, כפי שהוא מתאר, עומר לחמנוביץ' בישראל היום, שיטת התנהלות פשוט מדהימה.
כן, יש שם תיאור נרחב של כל מיני דברים.
לתשומת לב המאזין חילי טרופר, שבוודאי מקשיב לנו עכשיו, שר התרבות.
כמובן.
בבקשה.
אז ככה, לפי הכתבה יש שם שלל דברים, באמת, ממש יפה מאוד, הם לא העבירו, לא השאירו אף אבן בניסיון לעשות בלגן. אז ככה, מנהלי ספריות רבים, חלקם ותיקים ובעלי עשרות שנים, כותב עומר לחמנוביץ', בעלי עשרות שנים של עבודה ספרנית, מעידים כי המחלקה לספריות והעומד בראשה מר בועז דהן, פועלים בחוסר שקיפות תקציבית ובשרירותיות. מבלי להתחשב כלל בצרכי הספריות ובקוראים שלהן, המונים למעלה מ1,200,000 איש המנויים לספריות, ומספר גבוה בהרבה של אזרחים, שאינם מנויים אך משתתפים בפעילויות בספריות, בכל מיני ערבי עיון וימי...
נכון.
ימי
אז,
כל מיני.
אז לפי עומר לחמנוביץ' בישראל, בועז דהן הוא מינוי מ-2015 של שרת התרבות הקודמת, מירי רגב, שלפי הכתבה חסר את הניסיון הדרוש כדי להבין במה כרוך ניהול ספרייה. מאז אומרים מנהלים שהתראינו, מאז שהוא מונה, מנהלים שהתראינו לכתבה בעילום שם, אומרים שהם לא מצליחים להבין את הקריטריונים לקבלת התקציב. אחת מהמנהלות מספרת שהכסף לספריות אמור להגיע בארבע פעימות במהלך השנה, אבל שהפעימה הראשונה מגיעה במקרה הטוב בחודש מרץ, ובמקרה הרע בחודש מאי. עד אז אין לי כסף לרכוש ספרים, היא אומרת, לאירועי תרבות, לניהול שוטף. פעם עבדנו מינואר עד דצמבר, כמו שאגב הגיוני לעבוד, זאת אומרת שנה, נמשכת שנה, 12 חודשים, פעם עבדנו מינואר ועד דצמבר. היום המחלקה לספריות מורה לנו לנצל את כל התקציב עד אוקטובר, אחרת הוא יחזור למשרד האוצר. נוצר מצב שאת הפעימה השנייה והשלישית אני מקבלת יחד רק בספטמבר, ואז בתוך חודש, אני אמורה לנצל קרוב למיליון שקלים בחודש. זה אבסורד שמעמיד את הספריות על סף פשיטת רגל.
מה זה אומר שהם צריכים לנצל את כל התקציב עד אוקטובר?
זה אומר שנגיד יש, אני מוכנה לתת לך 100 שקל, אבל אם לא תשתמש ב-100 שקל עד אוקטובר, אני לוקחת אותם בחזרה.
אוקיי, אבל ה-100 שקל
אז אמורים, הם בעצם אומרים לי, בואי תבזבזי עכשיו גם אם זה סתם.
מה אמור לקרות בנובמבר-דצמבר? מה אמור לשלם את נובמבר-דצמבר?
אני לא יודעת. למה אי אפשר לחלק את זה? אני רוצה, אוקיי, תן לי מיליון שקל, ותרשה לי בבקשה להגיד לעצמי שהחודש אני אוציא 1,000, ובחודש הבא 5,000. תן לי
כשהם אומרים שצריך לנצל את זה עד אוקטובר, זאת אומרת שנגיד עד אוקטובר אני צריך להגיש, אני אומר להם, תקשיבו, בנובמבר, עד אוקטובר אני צריך להגיד בנובמבר ודצמבר יש לי את האירוע הזה והזה והזה, והעלות שלהם היא זה וזה וזה, או שאני אמור אשכרה להוציא את הכסף מהכיס עד סוף אוקטובר, זה ממש מוזר.
זה בעצם אומר שאת כל האירועים שעשית לפני, זה הבעיה פה. מה הבעיה פה? שאתה היית אמור להזמין אירועים קודם, לעשות אותם ולהזמין ספרים, אבל אין לך, אתה לא יודע מה יהיה התקציב שלך.
כן.
אז אתה, זה בעצם סיכון שלא תוכל לשלם על, על האנשים האלה.
לא, זה דבר מדהים.
זה עקום בחלוטין, אני יודעת שהם מתנהלים ככה.
אז אין להם כסף עד מאי, מגיע במאי זה סכום כסף, ואז תוך 5 חודשים צריכים מהר מהר לבזבז כסף של שנה שלמה.
אז אחת המנהלות שמתראיינות שם אומרת ככה, הוגשה בקשה לתנועה לחופש המידע לחשוף את הקריטריונים של חלוקת התקציב לספריות, אבל המידע שהוא עבר היה חלקי ביותר. בעבר הכל היה שקוף, התקציב עבר לאחריות המנהלים בשטח, הספריות פרחו. מה שקורה בשנים האחרונות הוא פשוט בריונות של המחלקה לספריות נגד מנהלי הספריות, הפכו אותנו לגנבים ולשקרנים. כלומר, הם צריכים לעשות כל מיני שטיקים כדי להצליח לשרוד.
לכופף את המערכת ולהתחיל למצוא את הפרצות.
נכון.
טוב, זה דבר אחד, זה התקציב. זה די חמוק של עצמו. בנוסף, בכתבה מתארים תלונות של המנהלים על מכרז שבו זכתה חברת ניהול רכש שונה מבעבר. זה קרה בשנה שעברה. המערכת הזאת, החדשה, משתמשת במערכת שמסרבלת את העבודה ומקשה עליהם את החיים. רום ניסל מילר, שהוא מנהל הספרייה במועצה האזורית משגב, מתאר את המערכת החדשה, וזה ציטוט מתוך הכתבה, כבלתי אפשרית לשימוש במילים יפות, ובמילים פחות יפות, פשוט נוראית. זה לא מילים לא כל כך יפות, פשוט נוראית. אני חושב שיכולת להשתמש במילים יותר חמורות.
כאילו,
אני יודע
שהוא ספרן ורוצה להיות מעודן, אבל
כן, זה לא,
אנחנו היינו יכולים למצוא כמה
קללות. אני חושב על כמה מילים, כן, בדיוק, כמה מילים קצת יותר. תשמעי, העניין הזה של מנהלי, של ניהול רכש, נשמע לנו כמו דבר קטן. בסדר, מה העניין? אתם כאילו צריכים לקנות ספרים, אז עכשיו זה לוקח לכם 10 דקות, קודם לקח לכם 5 דקות.
לא, אבל הם מתארים שם תיאור
די מזעזע. זה לא דבר קטן. לחמנוביץ' מראיין את תרצה שקד כהן, שהיא יור איגוד מנהלי הספריות הציבוריות בישראל, והיא מנהלת הספרייה בכפר יונה, היא מבהירה כמה זה משבש את העבודה. היא אומרת, מערכת הרכש החדשה מסרבלת את תהליך העבודה והופכת את מלאכת הרכש לבלתי אפשרית. היא אומרת, היא מתארת שם תהליך שלדבריה מעכב את קבלת הספרים על הספרייה ב3 שבועות ויותר. כשהספרים מגיעים זה בחלקיות מדאיגה ובהנחות שיש בהן פערים בין ספרייה לספרייה. זאת אומרת, כל ספרייה עכשיו היא לבד, היא צריכה לעבוד על זה בעצמה. בלתי אפשרי לרכוש כך ספרים, היא אומרת, זה אינו מענה סביר לקוראים, בזבוז כוח אדם וכספי ציבור.
יש שם איזה מין מערכת כזאת שבה אתה צריך להכניס כל ספר שאתה רוצה, אתה צריך לחפש אותו, ואז לבקש לרכוש אותו.
אתה לא מקבל רשימה של ספרים ואתה בוחר.
בדיוק. ואז זה יכול להיות, נגיד, אתה רוצה להזמין 1,000 ספרים, תאר לך להכניס 1,000 ספרים, אבל אז מה שקורה, הם לוקחים את הרשימה הזאת ומוציאים אותה למכרז. זאת אומרת, רק אז יש מכרז שבין ספקי הספרים, נגיד, ואז הם בוחרים את המכרז. אגב, מי שהציע את ההצעה הזולה ביותר, לוקחים אותו, אבל הוא לא יכול להגיש אותו עוד פעם. זאת אומרת, זה פשוט,
כל שנה חייבים להחליף מישהו.
יפה. אוקיי, המנהלים המתראיינים שם בכתבה מאשימים את דן בעצמו ואת האופן שבו הוא מנהל את המחלקה לספריות, ואומרים שהוא לא מחזיק בניסיון הדרוש, ושבאופן כללי הוא לא מתעניין בטובת הספריות והקוראים. אני חושבת שיכול להיות ש מישהו צריך לחשוב על העניין הזה ש הכל הפריטו, והוציאו למיקור חוץ הכל. יכול להיות שזה לא רעיון כל כך טוב, הדבר הזה. כל החברות האלה שהן בחוץ עושות את העבודה, תעשו את העבודה. אתם משרד התרבות, תקימו את המערכת ותעבדו מתוך המשרד שלכם.
בסיפורים שיש בכתבה על דן, מתארים שהם מפגשים איתו, ומנהלי ספריות מתארים שהוא מגיע למפגש, והם רואים מה מעניין אותו ומה לא, והספרייה כנראה פחות. עכשיו, בכתבה מופיעה תגובת משרד התרבות. לא נקריא את כולה, אבל למשרד התרבות יש תגובות לכל הדברים האלה, רובם, סליחה. בין השאר, העניין התקציבי נוצר בגלל המצב המיוחד של משבר הקורונה, הם אומרים, וזה ייפטר, אבל שוב צריך להגיד, המנהלים מתארים בעיה תקציבית שהיא מלפני הקורונה, אבל הם אומרים שזה בגלל הקורונה, הם אומרים, אי אפשר לאפשר לכל מנהל ספרייה להתערב בקבלת ההחלטות, כי יש המון המון מנהלי ספריות, ויש להם צרכים שונים. מנהל ספרייה בבני ברק לא יהיה לו את אותם צרכים של מנהל ספרייה בתל אביב.
אפרופו בני ברק, חלק מהטענות, שיש בכתב, שעולות בכתבה, זה באמת על ספריות באזורים של דתיים.
אין להם אפשרות להגיע לספרים.
שהמון מהספרים חרדים, דתיים, מסוגים שונים, יותר חרדים מלכתוב שם, המון מהספרים שהם קוראים, אין עליהם את הברקוד ואת המחיר, ואי אפשר לרכוש ספרים כאלה, לפי החוקים של המשרד. אז הם לא יכולים בעצם לרכוש ספרים שהקהל שלהם רוצה לקרוא.
כן, אז הם גם כן מתייחסים לזה בתגובה ממשרד הבריאות, ואומרים שזה פתיר, על המערכת רכש, הם אומרים שהיא סובלת פשוט מחבלי לידה, זה מערכת חדשה.
קשה ללדת, יובל, כואב.
אני לא ניסיתי. כך שמעתי, כך שמעתי, אבל על השמות האישיות כלפי מר בועז דן עצמו, אין התייחסות בתגובה של משרד התרבות, כפי שהיא באה לידי, כפי שהיא מובאת בכתבה.
נכון, אני חושבת או שוב, כדאי לקרוא מכאן לשר התרבות החדש, חילי טרופר, לבדוק ולעשות שם סדר, הקורונה לא יכולה להיות תירוץ לכל דבר, המצב של הספריות הציבוריות, גם מבחינת המלוגים, התחיל לפני הקורונה, לא קשור אליה, וזה נשמע שיש שם הפקרות, אז בבקשה. תמלוגים, אגב, זה כל כך, אולי תתחיל עם התמלוגים ונתקדם משם.
כן, תתחיל עם התמלוגים ונתקדם משם, אבל גם יש לזה צורך. מיליון איש מנויים לספריות, זה מספיק אנשים.
אתם מספרים לנו שאנחנו עם הספר כל הזמן, אז איפה?
תצ'פרו אותנו עם הספריות. אנחנו חוזרים, אבירים וגבירות ואבות אסורות ואנשי זאב ואיילות פלאיות ומה לא. בספר חדש של, שמי שעומד מאחוריו היא דוקטור דניאלה גורביץ', היא ראש המחלקה הרב תחומית במדעי הרוח של אוניברסיטת בר אילן, והיא חוזרת אל אסופת סיפורים מהמאה ה-12 של מרי דה פרנס, שהייתה אישה מאוד חשובה. וערבבה בסיפורים של הפילוסופיה ופוליטיקה ומיסטיקה והכל ביחד, ודניאלה גורביץ' מציעה פרשנות מעניינת של הסיפורים האלה. הספר שלה הוא גם הראשון בסדרת ספרי עיון חדשה, שמרכז דת עולם על שם סר נעים דנגור, שדוקטור גורביץ' גם עומדת בראשו, מוציא בשיתוף הוצאת גרף. דוקטור גורביץ' תהיה העורכת של הסדרה הזאת, כרגע הספר הזה מוצא רק בדיגיטלי, אבל אומרים שהוא גם יגיע לדפוס, אנחנו מקווים. שלום דוקטור דניאלה גורביץ'.
שלום שלום, אחרי פתיחה כזאת, וואו, כן.
תשמעי, הפתיחה היא בספר שלך, שאתה צולל לתוך עולם פלאי, תספרי לנו קצת על מרי דה פרנס, ועל הסיפורים שהיא כותבת, היא נשמעת אישיות מעניינת.
קודם, כן, היא, קודם כל היא, הייתה המשוררת הראשונה בעצם בצרפת.
הפייטנית הצרפתייה הראשונה, זה סיפור שאם תשאלו מה הסיפור הגדול כאן, אז קודם כל מזה שיש לנו פייטנית אישה ראשונה, הסיפור שלה מאוד מעניין, כי הוא גם הרבה מתוך מה שידוע עליה, לא ידוע, לא ברור והכל השרות. אז הנחה היא כזאת, הייתה נקודת זמן, תור הזהב של המאה ה-12, אלינור מקוויטניה הגדולה, הנרי השני פלנטג'נט, שאתם בעיקר מכירים אותו כאבא ואימא של ריצ'רד לברי.
כן.
מאגדים סביבם פייטנים ומשוררים שלראשונה ישירו ויזמרו על אהבה ועל זוגיות וכן הלאה. מרי כותבת בצורה הרבה יותר ישירה ונועזת מכל מה שמישהו אי פעם העיז לפניה.
ולא בלטינית.
ולא בלטינית, זה גם פעם הראשונה שזה בלשון הבולגרית, באנגלו-נורמנית, שזו השפה שדיברו אותה.
כן.
וכל הזמן השאלה הייתה, איך היא מעיזה, מי היא, יכלו לערוף את ראשה. א', מה היא תומכת בניוף, כי כל הסיפורים עוסקים במשולשי אהבה, בעל, אישה ומאהב, והמלך עם המאהבת, של שר הקרקעות שלו, ואז תפסו אותם. כל הסיפורים הם... הם, הם, הם יחסית למאה ה-12, זה כמעט פורנוגרפיה, כן?
כן.
אז איך הרשתה לעצמה? רוצה לשמוע? זה כן. רכילות כזה, אבל אל תגלי לאף אחד, כמו שאומרים.
זה הכל בינינו.
הכל בינינו, אז הערכה היא שהיא הייתה בת לא חוקית של ג'פרי פלנטג'נט, כלומר של האבא של המלך, ולכן, כי היא לא מופיעה ברשומות, היא לא מופיעה שם שלה בשום מקום. אבל מי שלמד אובידיוס, היא ידעה לטינית, היא ידעה אנגלית, היא ידעה צרפתית, היא ידעה המון שפות, ברור שהיא למדה כבת מלכים, ולכן הערכה היא שהיא הייתה...
היא הייתה מוגנת.
בת לא חוקית, והיא הייתה מוגנת, וגידלו אותה כמו בת מלכים, רק המחיר הוא שהיא לא הייתה רשומה בשום מקום.
והסיפורים האלה בעצם נועדו להיות ככה בידור להמונים, נקרא לזה. זה היה משהו...
המילה המונים זה קצת מילה מפליגה.
קצת גדולה, כן.
בחברה פאודלית, כן. ההמונים עוד לא הומצאו. אבל הסיפורים האלה הושרו על ידי טרובדורים וג'נגלרים, במשתאות כמו שרואים בסרטים כאלה, עם השולחנות הארוכים שמחזיקים את השוק של הכבש כזה ביד ונושכים בו, ובדרך כלל זה איזשהו טריו עומד פייטן ומדקלם, ומאחורים, אחוריו יש מישהו שמקפט קצת, וכלי נגינה, או מין נבל קטן כזה, לירה, אורות, משהו כמו כינור ראשוני שכזה, מלווים אותו בכלי מיתר, והוא מנעים את זמנם, הוא השלום הארטי של התקופה, מספרים להם משהו נחמד בזמן שהם אוכלים ושמחים.
ואת אומרת בעצם, בהקדמה שלך, שהיא הניחה באיזשהו אופן את התשתית של לספרות הפנטזיה.
נכון. הניחה את התשתית לספרות הפנטזיה, אתה יודע, גם הפסיכולוגיה הייתה קיימת לפני שקראו לה פסיכולוגיה, נכון?
נכון.
אז גם ספרות הפנטזיה הייתה קיימת לפני שקראו לה ספרות פנטזיה. אז אני יכולה לומר לכם שבמאה ה-12 עדיין יצורים כמו דרקונים ובסיליסק ואנשי זאב, ואנשים שעוברים טרנספורמציה והופכים לבאז, לא נתפס כפנטזיה, אלא חלק מעולם הטבע. ולכן... הכל נכנס לתוך הטקסט הזה, ועם השנים היא לאט לאט נכנסה בחנויות הספרים לקטגוריה של מה שמאוחר יותר יזוהה כספרות פנטזיה. תחשבו על זה, למה בסיליסק לא וג'ירפה כן? אתם חושבים שאיש באירופה ראה אי פעם ג'ירפה, ואם אני אספר לך שיש חיה ארבע רגליים, הוא סבר 2 מטר, תאמיני לי.
נכון.
אז למה הוא כן וחד קרן לא? זאת אומרת, מה פנטסטי בזה שבג'ירפה לא פנטסטי?
אבל בכל זאת האלמנטים הפנטסטיים האלה הם, יש בהם, אפשר לפרש אותם, אפשר להגיד למה השתמשנו דווקא באלה, ואת בעצם מבקשת להגן את כל הפנטזיה הזאת המסעירה בתוך בתוך רקע היסטורי, פילוסופי, הגותי. זה לא סתם הדברים האלה.
נכון, ופסיכולוגי. ופסיכולוגי. מה, לפסיכולוגיה, כמובן שיש כאן הרבה אלמנטים שלא מודע, מתוך ארגז הכלים ועולם המושגים שהיה לאיש ימי הביניים, אבל זה עדיין נשמר מאוד, מאוד אקטואלי ורלוונטי גם לזמננו. אז כן, יש חשיבות גדולה מאוד למה איש, מה אומן פייטן בימי הביניים יכל להרשות לעצמו או לומר לשיר כדי שגם יתקבל על ידי המאזינים שלו. הרי בסך הכל המטרה שלהם הייתה שישמעו אותם, היא גם אומרת את זה בפתיחה. מי שרוצה להקשיב ולסיפורים שלי ולאיך שאני מספרת אותם ואיך שאני מתלהבת מהם, כי אני שמעתי אותם מאחרים ולא המצאתי אותם, אז, 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 אז אני מגישה אותם לכם בצורה כזאת שבבקשה תאהבו את זה. אז ההקשר ההיסטורי פה מאוד חשוב כחלק מתהליך ההתקבלות, מדובר פה על מלכים, על מבנה של החברה כפי שהם הכירו אותה, אפילו המבנה המשפטי כפי שהונהג בזמנה. ולכן ברגע שמחברים אלמנטים שמלטיביים והרעיון החדש המהפכני שאתם לא שמעתם כדוגמתו מעולם, שנקרא אהבה וזוגיות,
כן.
חייב להיות מעוגן בתוך סביבה תרבותית, היסטורית, שהקהל מכיר, שיקבלו אותה ולא יגידו מה זה השטויות האלה.
ובעצם הספר הזה מורכב מתרגום של הטקסטים שלה, ואחרי זה יש בעצם את ההסברים שלך על, על הרקעים השונים של הכתיבה.
כן, התהליך של מה יהיה בספר הזה, זה תהליך שמלווה אותי הרבה שנים. מרי דה פרנס מלווה אותי, זו הייתה עבודת הדוקטורט שלי, ואז עדיין לא הבנתי שהיא הולכת ללוות אותי כל חיי. ואיך להציג את זה, הטקסטים לא קולחים וכאלה סקסים כמו שהם בתוצאה היום, התרגום שעשיתי בסופו של דבר הוא פרוזה, אבל בתהליך שאמרתי איך אני מנגישה את זה לקהל ישראלי במאה ה-21 שיבינו ממה אני מתלהבת, החלטתי בסוף לחלק את זה לשלושה חלקים. חלק ראשון זה תרגום של הטקסט בפרוזה, בת זמננו, סיפור עם הרבה מאוד אקשן בפנים, זה 12 סיפורים קצרים. השלב השני זה להסביר מי, מאיפה היא באה, איך זה יכול להיות, מה פתאום, למה היא כותבת ככה, את כל, את כל הרקע ההיסטורי שקשור לתקופה המאוד מאוד יצרית הזאת, תחת הפטרונות של אלינור מאקוויטניה, שהייתה טיפוס טבעוני מאוד מעניינת מאוד, והחלק השלישי, מה שנקרא close reading, בסופו של דבר אני חוקרת ספרות.
כן.
אז הקריאה שלי היא קריאה שוואתית, ולקחתי שלושה סיפורים, ו-I digged in, נכנסתי פנימה, טיפול שורש.
ובחלק הראשון של השער השלישי, אנחנו למדים שזה לא כזה מנותק מאיתנו. אנחנו רואים שענייני אנשי זאב ופנטזיה, אנחנו יודעים שיש צד מיסטי כמובן ליהדות, אבל אנחנו תמיד מנסים ככה למזער את מידת ההשפעה שיש לכל מיני טקסטים נוצריים עלינו. אבל הקשר הוא קיים.
הקשר הוא קיים, וזה סיפור שעשיתי, את הסיפור השוואתי באמת עם המייסבוך, שהעניין בו הוא פחות באמת הרעיון הזה של טרנספורמציה, שהאדם שהופך את עצמו, האם היא בחירה או האם ככללה לאי זאב, אלא יותר העניין איך נקרא לזה, הסוציולוגי, אנתרופולוגי, ההתקבלותי, והמתח, הבן זוגי, בן בעל אישה, בסופו של דבר יש המתח בן בעל אשתו, באיזשהו שלב הוא מגעיל אותה, יש את הטקסט של המייסבוך של הסיפור על הבעל שהפך את אשתו לאתון, אבל זה התחיל מזה שהיא הפכה אותו לחמור. כן, לסליחה לזה, ואז הוא הפך אותה לאתון. אבל אז יש לנו מתח מאוד גדול בזוגיות, והרבה מאוד קינה ועוינות, וסיפור בסלוות גם הוא על חוסר אמון, וחוסר נאמנות שבין בני זוג שמוביל לאסון, מוביל כמעט למותו של אחד מהם. והדרך שבו צדק יוצא לה, אני יודע, אולי בעברית קוראים לזה גישור, לא?
התהליך גישור
שהם הולכים לעבור. רק שם התהליך גישור, אז בסיפור בסקלברט, התהליך גישור בין הבעל לאשתו נגמר לא טוב, אבל לטובת הצד הנפגע, הלא הוא בסקלברט. ובסיפור השני, טוב, הצדק שם פחות יצא לאור, והאישה נשארת אתון, כמו שמגיע לה.
אנחנו, לפני שאנחנו מסיימים, בואו נדבר קצת על הסדרה כולה.
נכון.
כי זה רק הספר הראשון מתוך סדרה עיונית, שמדברת על ההיסטוריה של הרעיונות, נכון? הכוונה היא לשלב פרוזה ופרשנות. תספרי לנו קצת, את עומדת לערוך, את עורכת את הסדרה הזאת.
אני עזמתי, אני אגיתי, כי באמת, מרי גורמת לי להיות מזרקה של בעיה נובע של רעיונות, ואחד הרעיונות היה, מה, אתם לא יודעים שהאהבה נולדה במאה ה-12, זאת אומרת, נראה לכם שרומיו ויוליה, זה מאה ה-16, זה נורא מאוחר, מה, דון ג'ואן, קזנובה, נורא מאוחר, אהבה נולדה, התחילה, שחולים מאהבה, מתים מאהבה, זה התחיל במאה ה-12, אז על אותו רעיון, מאיפה באו הרעיונות של תמות אחרות, שהן תמות אוניברסליות, שכולם עוסקים בהן, והספר הבא שעומד לצאת, הולך לעסוק בסובלנות, אני לא חושבת שיש לנו יותר מדי מזה.
מה זה יהיה? מה זה יהיה?
אני אגיד לכם כמה ספרים, להגיד לכם את התמות.
אתם כבר סגורים עד 2023 או משהו כזה.
מה שסגרנו בשלב ראשון, זאת תהיה סדרה של 12 ספרים, מתוכם כבר סגרנו הסכמים על 7, כולם חוקרים, כולם של אנשי אקדמיה, שהמשותף ביניהם זה היה שהציבור לא מכיר מאיפה, אבא שלי היה אומר, מאיפה צמחו הרגליים, מאיפה זה מתחיל. אז הסדרה עוסקת במאיפה צמחו הרגליים לרעיונות הגדולים האלה שנראים להם כל כך מובנים מאליהם. בוא אני אומר לכם את השמות של את הכותרים, ואתה תגיד לי על מה תרצה לשמוע בזמן שיש לנו. אז אהבה כבר אמרנו, סובלנות, וזה יעסוק בהודו, פרופסור דניאל שפרבר, חתן פרס ישראל לתלמוד, משהו שאנחנו יכולים ללמוד מההודים על עניין של סובלנות. לאחר מכן נעסוק בזיכרון, על טבח ננג'ין, פיוס שיעסוק על איך בודהיזם עזר לשלום במזרח התיכון, וחירות יעסוק על מגדר, סופרת פלסטינית, בדואית, ישראלית, שתעסוק בחירות שלה כאישה. התקוממות תעסוק על ההתנגדות, על מבצע לפיד שהיה באלג'יריה, מלחמת העולם השנייה, ואחרון יעסוק בזהות של מיעוט אתני בסין. אלה הספרים שיש לנו כרגע.
ובינתיים הספר הזה לא הודפס עדיין, אפשר לרכוש אותו בדיגיטלי, זה עתיד להיות מודפס?
ודאי ובוודאי, ומה שקרה זה משמיים נחתה עלינו הקורונה, ויום לפני שזה ירד לדפוס, וקבעתי עם רני המול הנפלא שלי לרדת, לפגוש אותו בבית הדפוס, הודיעו שסוגרים את הכל ונה להישאר בבתים. אז אנחנו כבר חודשיים נשארים בבתים, אז מה שאפשר לעשות מהבית זה הדפסה דיגיטלית, ואנחנו מחכים ממש ברגע שיהיה אישור ואפשר יהיה להתקדם, זה ירד גם לחנויות.
אז מי שרוצה לקרוא בזה בעצם צריך לעשות את זה מה? דרך...
דרך גטבוק
ודרך עברית? כן. דרך שני אתרים כרגע, ואני מאמינה שעד סוף החודש... אפשר לומר, אני מאמינה שזה... כמה קורונה כבר אפשר?
אי אפשר.
לא, לנו זה, אנחנו מצינו.
מבחינתי אפשר להפסיק עם זה.
מספיק.
דוקטור דני...
הנה, עשינו הצבעה, מי בעד, אנחנו הנה. בבקשה, אתם רואים איך אנחנו...
פתרנו את הבעיה. צריך לשאול אותנו יותר על דברים כאלה.
לגמרי.
דוקטור דניאלה גורביץ', סיפורי מרי דה פרנס, אבירים, גבירות, אהבות אסורות, עלילה ופרשנות בסדרת גרף אקדמי שעומדת להיות משהו מלהיב ביותר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה. להתראות.
אנחנו נדבר עכשיו עם צייד הספרים שלנו, אילי גרין מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין, ששב אלינו מערבות הצייד. כדי לספר לנו עוד משהו על עולם אספנות הספרים. שלום, אילי גרין.
אהלן, שלום.
מה אנחנו נדבר היום?
למעשה, אני כרגע נמצא בדיוק בקנייה בדירה.
באיזו עיר? באיזו עיר?
בנתניה.
אוקיי, תאר לנו את ה...
זה נשמע ריק, כי זה נשמע כאילו הדירה כבר די ריקה.
לא, עדיין לא. היא דווקא די מלאה, וחם לי כי אין מזגנים פה.
אוקיי. תפתח, אבל נתניה, שם יש ים, תפתח, יש בריזה בטח. סך חלונות. אוקיי, אז על מה אנחנו מדברים?
היום אנחנו, אני פשוט, בעקבות שיחה, אני לא יודע אם אתה מדבר, אבל גם לאבא שלי יש חנות ספרים, בעצם אני סוג של דור רביעי למוכר ספרים. אבא שלי זה רובינזון, הוא הבעלים, הוא ירש את נאביל. מיתולוגי לגמרי, אנחנו פתחנו חנות ספרים לבד, בעצם לא קשורה אליו, אבל הרבה פעמים לפעמים אנחנו יוצאים למסעות ביחד.
אבל רגע, אני רוצה, אני ידעתי שאבא שלך הוא רובינזון, אבל עכשיו שאתה אומר דור רביעי, איך זה הולך אחורה עוד?
אבא שלו פתח פעם ראשונה תחנות.
וזה היה רובינזון?
זה היה רובינזון, עוד בגולה. הם עלו לירושלים לקצת, ואז הם עברו לתל אביב, ולפי דעתי בשנות ה-50.
אז תמיד זה היה, אבל קראו לזה רובינזון. מדהים, אוקיי.
אתה בעצם מרדת.
אמא שלי התחילה את זה, אנחנו גרין בעצם, לפי שם האמא, סיפור משפחתי, לכל אחד יש כזה.
נכון.
ואנחנו בעצם, כן, אנחנו עכשיו עובדים לפעמים ביחד.
אז אנחנו מדברים על מסע שיצאת אליו עם אבא שלך.
כן, אני נוהג באוטו, ויצאנו לדבר בעצם על מה היה המצב הספרים הנדירים, שוק הספרים הנדירים, כשהוא נכנס, בעצם שהוא ירש את זה מהאוויר, שזה היה בערך בשנות ה-80, 82, 5 כזה. תשמעו, בעיניי זה נשמע כמו גן עדן לסוחרי ספרים.
מה שהיה?
כן, לא היה אינטרנט. האינטרנט בעצם, להבנתנו, הוא בעצם הפך כל מציאה נדירה למשהו בר השגה. הוא הרג את היצר הזה של הצייד. תחשבו שאתם רוצים, אתם אספני ספרים, ואתם נגיד אוספים ספרי ג'יימס בונד, ואתם רוצים להשיג מהדורה ראשונה של קזינו רויאל, עם העטיפה המקורית והכל.
אוקיי.
אז עושים גוגל.
היום, כן, היום עושים גוגל.
אבל מה עשו אז?
הלכו, כיתתו את הרגליים בין חנות ספרים אחת לשנייה. היה אז, התפקיד של בעצם סוחר הספרים היה הרבה יותר גדול, כי בעצם הוא היה מקור הידע היחיד. הייתם הולכים ואומרים לו, אני מחפש קזינו רויאל עם העטיפה מהדורה הראשונה, ואז הוא היה רושם את זה אצלו, ואחרי כמה חודשים, אולי שנים אפילו, הוא היה מתקשר ואומר, היי, אתם עדיין מחפשים, אני אגיע לי עכשיו עותק. היום, בכל רגע נתון, יש בערך 5 עותקים שזמינים לרכישה, אמנם במחירים גבוהים או לא, אבל עדיין זמינים לרכישה. זה למעשה מאוד מאוד הוריד את מחירי הספרים הנדירים.
אז בעצם... הרי אנחנו תמיד מדברים על הספנים כמין כאלה משוגעים לדבר, ואנשים נורא נורא מסורים לדבר הזה, אבל בסופו של דבר, האינטרנט הפך את הדבר הזה שהוא נחלתם של יודעי חן ומשוגעים לדבר, למשהו שהוא לחיצת כפתור פשוט. זה מוריד נורא מהיוקרה של להיות אספן ספרים.
מצד אחד זה לגמרי מוריד את החיפוש, את האקט של החיפוש, מצד שני זה סוג של גן עדן בשבילם, כי יש עצה עצום על כל ספר. תראו, גם בספרי הביניים, שאתם יודעים, נגיד סתם, הבחילה של סארטר, זה ספר בעברית שכבר לא מודפס, ההוצאה נסגרה, וקשה להשיג אותו, והרבה תלמידים מחפשים אותו לקנות. פעם זה הספר שהיו דורשים עליו 150 ל-200 שקלים. כי הוא פשוט ממש קשה להשגה. היום הספר הזה זמין באינטרנט בכל רגע נתון, והוא ירד לאזור ה-70 ל-90 שקלים. שגם זה בעצם הוריד את הנתח המחירים בהמון.
אבל אתה יודע, יש לזה השלכה נורא חיובית. נכון שאולי לפרנסה ולמקצוע זה לא היה יאי, אבל בשביל האדם הממוצע, אתה יודע, זה השוק, זה יופי. כמו שהאינטרנט עשה לכל דבר, אני יכול לקנות חולצה מסין ב6 שקלים.
אבל הוא הפך בעצם את המעשה הזה של האספנות, ממעשה ייחודי ואקצנטרי, למעשה קפיטליסטי גרידה. כלומר, אתה בסך הכל לוחץ על כפתור וקונה. אתה עוד פעם קונה משהו, אבל אין את כל הדבר הזה מסביב של המסע.
תחשבו על ההתרגשות. תחשבו שנייה על מכת האדרנלין, שהאספן שמחפש 20 שנה ספר, נכנס במקרה לחנות ספרים מיד שנייה בכיכר רבין, ומפשש בארגזים שבדיוק הגיעו. עכשיו, חלק מהעניין הזה זה, אתם יודעים, אם נכנסתם לחנות שלנו, אתם יודעים שהרבה פעמים יש ארגזים של הסחורה שביטוק הגיעה.
כן.
עכשיו, רוב האנשים נמשכים אוטומטית לזה.
נכון, גם אני. אני רוצה לראות את מה שלא על המדף.
את מה שעוד לא עברת עליו.
בדיוק, ולי, בתור סוחר ספרים, אני תמיד מרגיש איזו צביקה קטנה, שאני אומר, רגע, זה הספרים שעדיין לא תמכרתי. יש לי פה איזה משהו שאני לא אוהב, אבל בשבילם זה האוצר. עכשיו, תחשבו על האדרנלין של מישהו שמחפש באמת כמה שנים טובות ספר, ופתאום מפשפש בארגזים אצלנו בחנות, והספר נמצא שם בזה.
או, העניין הזה של הספרים ברחוב, שאין מצב כזה שיהיו ספרים זרוקים על ספסל, ואני לא אעצור להסתכל, או אקח. עכשיו, אני לא צריכה עוד ספרים.
אבל תחשבי שבאמת את מחפשת ספר ארבע שנים ומצאת. זה אדרנלין. עכשיו, דקה אחר כך הוא הולך לשכב על המדף שלך, ואת לא הולך לפתוח אותו שוב בחיים.
נכון.
אבל עדיין קיבלת זריקת אדרנלין. מצאת והשגת את הצייד שלך.
אתה יודע...
פחות ופחות קיים.
כיוון שגם האינטרנט והמהפכה הדיגיטלית הזאת קרתה ממש בחיינו, אנחנו יכולים להניח, אבל כבר לא, כבר עברו כמה וכמה שנים, אפשר רק להניח שיש דור חדש של אספנים, שבכלל לא מכיר את שיטות האספנות הקודמות, ובשבילו... יש בעצם שני סוגים של אספנים היום. אספנים שיודעים את הטעם הזה שאתה מדבר עליו, של האנדרנלין, אבל הם התאימו את עצמם לעולם האינטרנטי, אבל יש גם דור חדש של אספנים שבכלל לא יודעים על מה אתה מדבר, שמבחינתם אספנות זה אינטרנט.
ללא ספק, הדור הקודם הולך ונכחד, ומעט מאוד אספנים חדשים נולדים, ואלה שנולדים, הם באמת נולדים עם שיטות של חיפוש מהיר והכל נורא מהיר. עכשיו, זו עבודה שלנו, סוחרי הספרים בעיניי, זה בעצם להכניס אותם לחיידק הזה, לתת להם לחיידק האספנות, זה להגיד להם למה הספר שווה, מה האספנות פה, מה מעניין, כאילו, זה מה שאנחנו יכולים לעזור להם.
תשמע, אני לא יודע, זה דכדך אותי איכשהו. בסופו של דבר גם אני שמרן.
זה, תשמע, כל העולם נשרף, עולה בלהבות, גזענות, וזה מה שמדחדך אותך.
זה היה קש, אילי.
אבל יש גם דברים חיוביים לעומת המגמות שרואים בעולם. נגיד, זה שהספר הכתוב עדיין קיים. היו תחזיות מאוד שליליות כשהקינדל הופיע, ואמרו, תוך עשור המילה הכתובה תיעלם, ולא יקנו את הספרים. אבל הנה, זה חי ובועט, וזה עדיין קיים.
תחשוב על אספנות, כשלא יהיה ספר... מה יהיה אספנות אז? מה
זאת אומרת? אספו תקליטים.
לא, עכשיו זה יהיה, השגתי קובץ נדיר.
גנבתי הקלטה נדירה של שלמה ארצי, בוטלג.
כן, אתה יודע, זה היה ברשת, כולם הורידו את זה.
כן, להערכתי דווקא האספנות, עם כמה שהספרים ילכו ויעלמו, האספנות תלך ותהיה נדירה יותר, וזה דווקא יעשה טוב.
יעשה טוב, נכון. זה יחזיר אותה לימי הזוהר שלה, שבה זה לא כל כך פשוט. אילי גרין, תודה רבה לך על השיחה המדחדכת הזאת.
בכיף, כל פעם.
להתראות, אילי.
להתראות, ביי ביי.
אנחנו, מה שכרוך, בכאן תרבות.
זה אנחנו.
אנחנו.
תמיד.
נעשה סטטוס ספרותי.
כן.
שירה, רדיו, כלא, כל הדברים הטובים.
זה שילוב מושלם. סטטוס יש בשירה, רדיו וכלא, זה שלמות.
כמובן שזה מגיע מנועם פרטום.
נכון. המשוררת נועם פרטום.
שמערבבת שירה, רדיו וכלא. טוב, אני אקרא את זה. אתמול באה לי שמחה מפתיעה, היא כותבת, כשאלי וליאב הנפלאים, צמד אסירים מכלא איילון, ראיינו אותי לרדיו פוקוס, מיזם רדיופוני שמוקלט ומופק ומנוהל על ידי אסירים נבחרים בכלא איילון, ומשודר לכל בתי הסוהר בארץ. את יודעת שקיים דבר כזה?
לא.
זה מדהים.
חבל שאי אפשר להקשיב.
ליאב סיפר לי שהוא גילה אותי וקרא את שני ספריי מבין כותלי הכלא, ושהרדיו עבורו כמו לונה פארק ומגשימים לו חלומות, ואחד הם היה לשוחח איתי. הם היו חריפים וסקרנים ואסירי תודה על הפטפוט שלנו, וזה היה מלבב. ליאב חלק גם אנקדוטות מילדותו בקריית אונו, וסיפר שבתור ילדוד הם היו מאופנטים יונה וולך, מהקריזמה והלבוש והפרסונה שלה, ועוקבים אחרה ברחבי היישוב כאחברים מאוהבים. הוא שיתף שמשהו בעוצמה הלא מתנצלת של הכתיבה שלי החזיר אותו אחורה בזמן ליונה וולך ולילדותו. הוא קיבה בדחילו אורחים שההשוואה לוולך מחמיאה לי ולא להפך. מחמיאה! בטח שמחמיאה. איך לא, אם כי אנו שונות לגמרי, שבתי. ברור מחמיאה.
ברור.
שוררת אדירה. אלי החמוד ציטט מתוך השיר ביחד נס, תוך שהוא מצנזר בביפ, ארוך את שמה של האות השביעית באלף בית.
כי השיר הוא כמה ילדי זין הייתי צריכה לעבור עד שהגעתי לגבר הזה.
כן.
זה השיר.
נכון. כן. יש שם מילים גסות. ברדיו של השירות, שירות בתי הסוהר הארצי, לא תיתכן הגסויות, היא אומרת. אצלנו לא מה זאת אפשר, מסתבר. הוא שאל אותי על השימוש בשפה בוטה, וליאב התפרץ על דבריו כנשוך נחש, והגן עליי באביריות, היא צודקת, היא צודקת. הוא קרא, רק ילדי פיפ. זה ילדי זין, כאילו. ואין לזה שם אחר, זה הכי מדויק. אני יודע כי אני עצמי הייתי כזה. בהמשך אלי ביקש שיקרא את שירי כפה למחכים להתממש, דור הוואי וואי וואי, שמותח ביקורת על העידן שלנו, ועל תרבות הוואנבי סלבים התל אביבים, ועל הציפייה להתפרסם בין לילה ולסגסג בענף יד, ולזהור כאילו זה הערך העליון שאין בלתו. אלי אמר שהשיר הזה נגע בו במיוחד כי הוא מדבר עליהם, על האסירים, על הכמיהה שלהם לממש את עצמם ולהצליח ולחזור לדרך הישר, ולהוכיח לכולם שהם יותר מהסטיגמות שיש עליהם. אלא שאז השיר גם מזכיר לך שאומנות החיים לא עובדת ככה, ושהיא כלשון השיר, מסע חיפוש, דרך ארוכה ונאמנה, עבודת פרך מתונפת במכרה הנפש שיופיה, רק הולך ומתעצם מרוב רגעים מתים, בוא נמצא משהו שאנחנו אוהבים, באמת נתחייב אליו, נעשה אותו במסירות ונתנין בו כל החיים, זה הכל. היא מסיימת ואומרת, זה מאוד ריגש אותי והפעים אותי, ששיר על הוויה היפסטרית בו עם יעני תל אביבית, מפעיל רגשית ומעורר הזדהות עמוקה כזאת באסירים פליליים שנמצאים מאחורי סורג ובריח כבר שנים ארוכות. זה הזכיר לי את כוחה הלא יסולה בפאז של הספרות, לשקף ולהדהד לנו את עצמנו, ואיך זה לא משנה מה, אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי ליבו, ואיזה פלא ומזל זה, שגם חוויות הקיום הכי רחוקות מאיתנו יכולות להרגיש קרובות כהוגן ולפרוט לנו על כדי הלב. קבעתי עם אלי וליאב שבתום הקורונה אבקר אותם ואת שאר הסירים בכלא אלון ואעביר להם סדנת כתיבה. זה פשוט מקסים.
ממש.
אני מת להאזין לתוכנית הזאת.
זה מדהים שבכלא הם קוראו נועם פרטום. בכלל שהם קוראים שירה.
וזה ויופי. שהם רצו אחרי יונה וולך והיו מאוהבים בה, זה גם, זה פשוט יופי של סטטוס. אנחנו נסיים עם פינת ביקורת הביקורת, עם ביקורת שפורסמה בסוף השבוע בידיעות אחרונות, ביקורת של ארי גלסנר על הספר תורת הקבוצות של קומית סחר. רומן ביקורים שאפתני שיצא בהוצאת כתר. ארי גלסנר מתייחס לכמה נקודות מעניינות בספר הזה, שהן קשורות לספרות באופן כללי, אני חושב. הספר הזה, הוא מתאר, עוסק בידידות בין שני ילדים שלא שולטים בעברית. אחד הוא בן למשפחה יהודית מאנגליה, שבא לישראל לחופשת הקיץ, השני עולה חדש, והוא כותב כך, הבעיה היא שגם הרומן עצמו, כלומר המספר, נאבק עם העברית. המאבק הזה אינו מתבטא בעילגות, להפך. הוא מתבטא בשפה עשירה באופן יוצא דופן, עד כדי כך שהתוצאה לעתים אינה טבעית. הוא כותב, איני יודע אם הסופרת נולדה בארץ, אבל לשון הספר מזכירה את שפתם של אותם אנשים מוכשרים מאוד, שרכשו אוצר מילים מופלג בשפה שאינה שפתם הראשונה, ודווקא משום כך הם מתקשים לכתוב פרוזה לא אקצנטרית.
הוא מוסיף ארי גלסנר שהעודפות מאפיינת את תורת הקבוצות על 423 עמודיו, לא רק ברובד הלשוני ובספרותיות יתר. במשפחת הופמן, המשפחה שם בספר, כל הילדים הם ילדי פלא, למעט אלכס. אחותו ואחיו הצעיר הם פסנתרנים מחוננים. אחיו האחר הוא עילוי מתמטי. בעקבות בני המשפחה מפגין גם הרומן שליטה מרשימה בשדות ידע רבים, אבל גם כאן נלוות לקח תחושה של גודש, של התנפלות על הקורא. ועוד יותר מזה, הבעיה המרכזית היא העודפות הרגשית. מתחת לכל הברק הלשוני והספרותי, מתחת לאינטלקט המפואר שניכר כאן, תורת הקבוצות ומלודרמה בסיסית.
גלסנר כותב שלעודפות יש גם צד חיובי. לא רק היקף הידע האינטלקטואלי, השליטה בכמה זירות חיים ובכמה וכמה ארצות, אלא גם האיכויות הספרותיות נטו. סחר יודעת להציג עולם פנימי באופן חי ועשיר, והיא עושה לעתים שימוש מבריק בשפה פיגורטיבית.
בסופו של דבר הוא משווה את תורת הקבוצות לחיים קטנים של הניה יניגה הרה, השוואה שמנטרלת את הרצון לקרוא בספר של אנשים כמוני שלא סבלו את חיים קטנים. הוא מסביר את ההשוואה הזאת, למה? גם שם נרתעתי מהסנסציוניות המלודרמטית, הוא מסיים את הביקורת בוידוי אישי, אני מודה שגם לאחר שנים ארוכות של כתיבת ביקורות, הרתיעה האינסטינקטיבית הזאת לא ברורה לי עד הסוף, מלודרמות נוטות להיות מניפולטיביות, ללחוץ על בלוטות הדמה שלנו, כאן לא הרגשתי מניפולציה כזאת, ובכל זאת, למרות מעלותיו הרבות, תורת הקבוצות נותר רחוק מליבי.
זה נכון, ארי גלסנר כותב לא פעם על זה שהוא
נרתע מלודרמה. אני חושבת הוא מבלבל אולי, אבל יש פה בלבול בין מלודרמה לאקצנטריות. זה שני דברים שונים. כי הוא דיבר על אקצנטריות מבהתחלה.
אז אני חושב שבביקורת אחרת שנכתבה על הספר של עמרי הרצוג במוסף ספרים של הארץ לפני כחודש, הוא גם התייחס לעודפות הזאת, אבל בנימה חיובית, הוא כתב, בגרנדיוזיות של תורת הקבוצות קיים ממד גחמני ולא מזוקק. רק גבול דק מפריד בין עודפות מלאת חיים ובין עומס מיותר, סחר אינה חוצה אותו. העולם שהיא מתארת מתנודד על גבול הסבירות ומחליף תפאורות בקצב מהיר. אולם השבע הקפריזי שלו עולם את האנרגיה השוקקת של סיפור התבגרות שהוא מגולל. סחר היא מספרת בשלה ונבונה ונקל להתמסר לקריזמה ולתעוזה. זה היצירתית שלה. זאת אומרת, הוא אומר בדיוק את אותו דבר, כי הוא אומר, זה לא חורג, כפי שגלסנר אומר. אני חושב שבמקרים רבים הגרנדיוזות ששני המבקרים מתארים, מרתיעה אותי לא בגלל העומס בהכרח, והסנסציוניות המלודרמטית, או מה שזה, איך שלא ארי גלסנר קורא לזה, אלא התחושה שזה מאמץ גדול. וזה משום מה מרתיע אותי, כקורא, לכאורה כקורא אני אמור להעריך שסופר מתאמץ, נכון? זה אמור להיות דבר חיובי. אבל כשהמאמץ מורגש, ואני מרגיש שהסופרת ניסתה להרשים אותי כקורא, אני נראתה משמע.
טוב, אני חייבת להגיד ששתי הביקורות האלה עושות לי חשק לקרוא את הספר הזה, קודם כל כדי להחליט לבד. דבר שני, בגלל משהו שהוא סיפר על ילדי המשפחה, שהוא, יש נימה ביקורתית באופן שבו ארי גלסנר כתב את זה, שהם כולם ילדי פלא ומחוננים, אבל לי זה הזכיר את משפחת גלס של סלינג'ר, משפחה אהובה עליי מאוד, ואני בהחלט מתכוונת לקרוא את הספר הזה, למען האמת התחלתי לקרוא אותו אתמול אחרי שקראנו
כזה. גם אני התחלתי לקרוא אותו.
והוא מאוד מצא חן בעיניי.
גם בעיניי.
נכון?
כן.
כתוב נפלא, הוא שונה מאוד מאיך שכותבים.
קראתי ממש מעט, איזה 20-30 עמודים ככה, אבל אני בהחלט מתכוון להמשיך.
אז אנחנו נמשיך, וגם אולי נשאל אותה אם היא מוכנה להתראיין פה, נדבר איתה קצת.
אולי נעשה דבר כזה, אבל בינתיים אנחנו נסיים.
כן, אין ברירה.
נגיד תודה לאבי שמאי ולשרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית. נזמין אתכם כרגיל לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, וגם בעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ', היא ממשיכה עם סדרת האקדמיה. לאן? הפעם עם יזם בתחום החינוך שמספר כיצד נראית האקדמיה למי שמחוץ לה, ואיך היא יכולה וצריכה להציל את עצמה בשבילה ובשביל הציבור בכלל. אנא האקדמיה, הצילי את עצמך. אנחנו נהיה פה שוב מחר.
להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.